עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. שנאמר, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. יש משנה דומה בסוף פרק שמיני בבבא קמא, שהיא לכאורה אומרת את אותו דבר. כתוב שם, אחרי שכתוב במשנה שיש חובה לאדם שהזיק את חברו לשלם לו את כל מה שהוא צריך לשלם, נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת, כתוב במשנה, אף על פי שנתן לו, אינו נמחה לו עד שיבקש ממנו. אף על פי שהמזיק את חברו שילם לו את מה שהתורה מחייבת לשלם, אינו נמחה לו עד שיבקש ממנו. שנאמר, ואתה אשב אשת האיש, כי נביאו והתפלל בעדך וחיה. זאת אומרת, המשנה לומדת מהפסוק שאומר הקדוש ברוך הוא לאבימלך, אחרי מה שהוא עשה לשרה, ואתה אשב אשת האיש, כי נביאו והתפלל בעדך וחיה. במשנה כתוב שמה שהקדוש ברוך הוא אומר לאבימלך, אתה צריך לבקש ממנו מחילה על מה שעשית. לא מספיק שהחזרת, דרושה בקשת מחילה. אז קודם כל צריך לשים לב לשינוי הלשון. לכאורה, כמו שאמרנו, זה חזרה על אותו דין. אף על פי שנתן לו, אינו נמחה לו עד שיבקש ממנו. הוא צריך לבקש מחילה, לא מספיק שהוא יחזיר. הוא חייב לבקש מחילה, הוא פגע בו. הוא צריך לבקש מחילה. לכאורה זה מה שכתוב גם ביום הכיפורים. אין יום הכיפור, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אבל צריך לשים לב לשינוי הלשון. בבבא קמא כתוב עד שיבקש ממנו. אינו נמחה לו עד שיבקש ממנו. ביום הכתוב, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. עד שירצה את חברו. נקודה נוספת שטעונה הסבר, שעמדו עליה גדודי הדור שלפנינו, מדוע המשנה ביומא מוצאת לנכון להזכיר את העניין הזה כהלכה מיוחדת. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. והמשנה לומדת את זה מפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. לכאורה, אם אנחנו קבענו או מקבלים שאין יום הכיפורים מכפר אלא בתשובה, כפרת יום הכיפורים בכל העבירות, לאו דווקא בעבירות שבין אדם לחברו, אלא גם בשאר עבירות שבין אדם למקום, יש צורך בתשובה. והרי כתוב במשנה לבבא קמא שאף על פי שנתן לו אין לו נמחה לו עד שיבקש ממנו. אין מחילה עד שהוא יבקש ממנו סליחה, עד שהוא יבקש ממנו מחילה. פירושו של דבר שעד שאדם מבקש מחילה זה עדיין לא תיקן את החטא, אין תיקון לחטא. אז מדוע יש צורך בפסוק מיוחד ביום הכיפורים שאין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו על עבירות שבין אדם לחברו. הרי ונגח ונגח, יום הכיפורים גם על עבירות שבין אדם למקום לא מכפר בלי תשובה. אז סיפוק לי מצד הצורך בתשובה, מה צריך? הלכה מיוחדת עם פסוק מיוחד. אבל כנראה שהדיוק הזה שדייקנו בתחילה, שכאן כתוב עד שיבקש ממנו, וכאן כתוב אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, זה לכאורה שורש התשובה. המקום שבו אנחנו צריכים לחפש את החילוק בין שני הנושאים. וראש דבר, אמרו האחרונים, צריך לשים לב גם בדברי הרבנו יונה בשערי תשובה, אנחנו מוצאים חילוק בלשונו כשהוא מזכיר את שני הנושאים האלו, מצד אחד את המשנה בבבא קמא, ומצד שני את המשנה ביומא. הרבנו יונה בשערי תשובה, כידוע בשער הראשון הוא מביא שיש דברים שהוא קורא להם עיקרי התשובה. הוא מפרט עיקרי התשובה, העיקר הראשון והעיקר השני והעיקר השלישי, 20 עיקרים מונה הרבנו יונה כמדרגות בתשובה. אבל יש בתוך ה-20 האלה כמה וכמה עיקרים שהם עיקר העיקרים. המדרגות הנוספות, העיקרים הנוספים, הם כדי שהתשובה תהיה שלמה, תהיה מעודרת. אבל יש שלושה דברים שהם העיקר, עיקר העיקרים, כמו שאמרנו. החרטה, עזיבת החטא והבידוי. הם עיקר העיקרים. על גביהם יש מקום להוסיף. בעיקר השישה עשר, בשער הראשון, כותב הרבנו יונה כך. העיקר השישה עשר, תיקון המעוות באשר יוכל לתקון. תיקון המעוות באשר יוכל לתקון. כעניין שנאמר, ביונה כתוב, וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. ונאמר, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם. כי בדברים שבין אדם לחברו, כמו הגזל וחמאס, לא יתכפר אבונו עד אשר ישיב את הגזלה. וכן אם צייר את חברו, והציק לו, או הלבין פניו, או סיפר עליו לשון הרע, אין לו כפרה עד שיבקש ממנו מחילה. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ומביא את המשנה בבבא קמא, כי אף על פי שנתן לו דמי בושתו ודמי צער ההכאה, אין צער הבושה וההכאה נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה, שנאמר, ואתה השב אשת האיש כי נביאו והתפלל בעדך וחיה. המשנה בבבא קמא. ממשיך הרבנו יונה ואומר, וראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הווידוי, כדי שיתרצה בווידויו. הלשון מדויקת, וראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הווידוי, כדי שיתרצה בווידויו. וכן, ודוד עליו השלום בעת התשובה כן עשה קודם הווידוי. זאת אומרת, הרבנו יונה אומר, בעיקר ה-16 יש צורך לתקן את המעוות, כמו שהוא קורא לזה. ואז הוא מביא את המשנה לבבא קמא, שאם הוא גזל או חמס הוא צריך להשיב, ואם הוא פגע במישהו, כן, צייר את חברו, הציק לו, הלבין פניו, אז אין לו כפרה עד שיבקש ממנו מחילה. כל פנים, אומר הרבנו יונה, וראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הוידוי. ראוי. למה אני מדגיש כל כך את המשפט הזה וראוי? משום שכשאנחנו קוראים את דברי הרבנו יונה בשער הרביעי, בסוף השער הרביעי, כשהוא מביא את ההלכה שכתובה במשנה ביומה שהבאנו קודם, אז כותב הרבנו יונה כך: ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אולי לפני כן נביא את מה שהוא כותב בסעיף הקודם. הרבנו יונה חידש חידוש גדול. הגמרא ביומא כידוע הביאה בברייתא ארבעה חילוקי כפרה. ארבעה חילוקים. אדם שעבר על עשה, אדם שעבר על לא תעשה, אדם שעבר על קראת, מיתת בית דין. כתב הרבנו יונה כך: ועל זה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי על קריטות ומיתות בית דין תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים. תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים. במילים אחרות, יום הכיפורים לא מחפר. שואל הרבנו יונה, יש שאלה, והלא כתוב מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. הרי כתוב בפסוק מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, וההבנה הפשוטה היא, זוהי המציאות, יום הכיפורים מחפר. אז איך אפשר להגיד תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים? אומר הרבנו יונה, והתשובה בזה, כי מה שנאמר לפני השם תתארו, זו מצוות עשה על התשובה. אבל לפני השם תתארו, זו לא מציאות, או לא רק מציאות, או הבטחה, אלא זוהי מצוות עשה על התשובה, שנחפש דרכינו ונחקורה ונשובה אל השם ביום הכיפורים. שואל רבנו יונה, מה צריך מצוות עשה מיוחדת על התשובה ביום הכיפורים? הרי יש לנו בנגח מצוות עשה של תשובה. אומר רבנו יונה, ואף על פי שנתחייבנו על זה בכל עת, החיוב לשוב, אומר רבנו יונה, הוא חיוב בכל עת, לאו דווקא ביום הכיפורים. אומר רבנו יונה, החיוב נוסף ביום הכיפורים. יש חיוב מיוחד של תשובה ביום הכיפורים, לפני השם תתארו. חיוב מיוחד של תשובה ביום הכיפורים. והתארה אשר בידינו היא התשובה ותיקון המעשים. ואת הרבנו יונה מחדש שהפסוק הזה זה לא הבטחה. הפסוק הזה הוא מצווה. וממילא מובן לפי זה. על קריטות ומיתות בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים. כך רוצה הרבנו יונה להסביר. ממשיך הרבנו יונה ואומר, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. לכן מי שגזל את חברו ישיב את הגזלה ואחרי כן יתוודה. מי שגזל את חברו ישיב את הגזלה ואחרי כן יתוודה. זאת אומרת, זה הפועל היוצא ממה שכתוב במשנה, עבירות שיום, שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. לכן מי שגזל את חברו ישיב את הגזלה ואחרי כן יתוודה, ואם יתוודה תחילה לא עלה לו הוידוי. אם יתוודה תחילה לפני שהוא ישיב את הגזלה לא עלה לו הוידוי. ממשיך הרבי יונה אחר כך ואומר, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם הקנית אדם את חברו צריך לפייזו, ואין צריך לומר אם דיבר עליו לשון הרע, כי זה מן העבירות החמורות. אז ההבנה הפשוטה ברבינו יונה, שאותם עבירות שבין אדם לחברו, אם הוא יתוודה עליהם לפני שהוא ביקש מחילה, או אם מדובר על גזל או חמס, לפני שהוא ישיב את הגזלה, אין לזה ערך. צריך להשיב את הגזלה או לבקש מחילה ורק אחר כך להתוודות מחדש. כלפי מה הדברים אמורים? בולט פה השינוי לעומת מה שהוא כתב בשער הראשון. בשער הראשון כשדיברנו על המשנה בבבא קמא, שם השימוש לשון היה מן הראוי, ראוי לאדם שיבקש את המחילה לפני שהוא מתוודה. אבל כאן זה לפי הרבנו יונה מעכב בדיעבד. אם לא הייתה, תשובה, אם לא הייתה מכילה לפני הוידוי, אז זה לא עוזר. צריך לבקש מכילה ורק לאחר מכן להתוודות. זה מה שאומר, ואם התוודה תחילה, לא עלה לו הוידוי. אז כמו שאמרנו, בולט ברבנו יונה ההבדל שבין דין, אותו הדין שבנוי על הגמרא בבבא קמא, שהוא הביא אותו בשער הראשון, לבין הדין שמוזכר במשנה ביומא, שהוא מביא אותו בסוף השער הרביעי. וצריך לנסות לברר באמת ממה זה נובע. אז אמרנו כבר קודם שהרבנו יונה בעיקר השישה עשר בשער הראשון הוא הגדיר תיקון המעוות באשר יוכל לתקון. אדם חטא, צריך לתקן את הקלקול עד כמה שהוא יכול באשר יוכל לתקון. וכאן מביא הרבנו יונה את הדין הזה שבדברים שבין אדם לחברו לא יתכפר עוונו עד אשר ישיב את הגזלה, וכן אם צייר את חברו ויציק לו, ילבין פניו, אין לו כפרה עד שיבקש ממנו מחילה. זה בכלל תיקון המעוות עד שיוכל לתקון. זהו הגדר. כמו שאמרנו, זה כלול בעיקר השישה עשר במדרגות התשובה. מכאן גם נובע מה שהוא אומר אחר כך, וראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הוידוי, כיוון שזה לא מהדברים כמו שהגדרנו אותם קודם עיקר העיקרים. יש מה שנקרא עיקר העיקרים, החרטה, עזיבת החטא, הוידוי, זה עיקר העיקרים. אבל כדי שהכל יהיה בהידו בצורה מהודרת, ראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הוידוי כדי שיתרצה בוידויו. יש פה שימוש לשון שמזכיר לנו את המשנה ביומא, כדי שיתרצה, אבל ראוי. כשהוא מביא את המשנה ביומא, שם כבר הסיפור הוא אחר. שם, אם לא הייתה בקשת מחילה לפני הוידוי, כאילו, אז זה לא מועיל. צריך לבקש מחילה ולחזור ולהתוודות מחדש. גם אם הוא עשה את זה אחר כך. אדם התוודה ביום הכיפורים, ואחרי שהתוודה ביקש סליחה מהחבר שלו. ברבנו יונה כתוב צריך לחזור ולהתוודות מחדש. הוידוי הקודם לא הועיל. מה פשר הדבר? אז תיקון המעוות, מה הפירוש תיקון המעוות? לאיזה מסגרת זה נכנס, התיקון של המעוות, שהוא מזכיר אותו בשער השישה עשר, שזה כמו שאמרנו היסוד לבקשה של הסליחה. אז צריך לומר קודם לכן בעיקרים הראשונים שהוא מזכיר, שהוא מדבר על החרטה ועזיבת החטא, אז כותב שם רבנו יונה כך, בין השאר, כתוב בפסוק במשלי, הוא מודה ועוזב ירוחם. הזכיר תחילה הוא מודה על החרטה והוידוי, ואחר כך ועוזב. אך, כותב הרבנו יונה, האיש המתייצב על דרך לא טובה תמיד, וגבר על חטאיו דורך בכל יום, ושונה ביבלתו, ושב במרוצתו, אז אומר הרבנו יונה, קודם כל ראשית תשובת האיש הזה לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה, ולהסכים לקיים ולקבל עליו לבל יוסיף לחטוא, קודם כל עזיבת החטא. אחרי כן יתחרט על עלילותיו הנשחטות וישוב אל השם, כמו שנאמר, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. קודם כל יעזוב רשע דרכו וישוב אל השם וירחמיו. והמשל בזה, אומר רבנו יונה, למי שאוחז השרץ הוא בא לטבול ולהיטהר, כי יניח השרץ תחילה ואחרי כן יטבול ויתר. וכל זמן שהשרץ בידו, עוד תומתו בו. כל זמן שהשרץ בידו, עוד תומתו בו. ואין התפילה מועילה. התפילה לא מועילה. אומר הרבנו יונה, זה המשל. מהו הנמשל? והנה עזיבת מחשבת החטא היא השלכת השרץ. עזיבת מחשבת החטא היא השלכת השרץ. והחרטה מאשר חטא, והבידוי והתפילה במקום התפילה. יש פה טהרה. עזיבת מחשבת החטא, עזיבת החטא היא השלכת השרץ. הבידוי והתפילה במקום התפילה. הבידוי והתפילה במקום התפילה. וידוי, אומר רבנו יונה, זה תפילה. כשאדם מתוודה, אומר חטאתי, מפרט את החטא, זוהי תפילה. זה הנמשל לתפילה. טובל ושרץ בידו, פירושו של דבר, הגורם של הטומאה קיים גם בתוך המקווה, גם בתוך המעיין. אז סיבת הטומאה קיימת, הוא יחזור ויתמה. בעיקר השישה עשר, אמר לנו הרבנו יונה, צריך לתקן את המעוות. תיקון המעוות. בכלל תיקון המעוות, החזרת גזל, השבת ממון, בקשת מחילה, זה בכלל תיקון המעוות. פירושו של דבר, צריך לומר, שזהו חלק מעזיבת החטא. משום שעזיבת החטא, פירושו של דבר, קודם כל, לחטא הזה אין קשר לעתיד. אני מנתק את העתיד מהחטא. ניתוק העתיד מהחטא הוא לא רק בזה שאני מפסיק לחטוא. ניתוק העתיד מהחטא, אומר רבנו יונה, זה בזה שאני מתקן את מה שהחטא עיוות. זה גם כן ניתוק העתיד מהחטא. זה הידו. זאת אומרת, כשאדם עזב את החטא, גם אם הוא עדיין לא תיקן, אבל הוא רוצה לתקן, הוא עוד לא תיקן, אז עזיבת החטא בפועל הייתה. אבל יש מדרגות בעזיבת החטא. יש מדרגות. אנחנו מדברים, כמו שאמרנו, על מדרגה של הידור. הראיה, שבדיעבד זה לא מעכב. בדיעבד זה לא מעכב. שהרי אם הוא התוודה, ואחר כך הוא יתקן, כמו שאמרנו, משמע ברבנו יונה, בניגוד למה שכתב ביום הכיפורים, זה יועיל. ככה משמע. זה בגדר הידור. אבל ההידור הזה, כמו שרואים ברבנו יונה, נכנס למסגרת של תיקון המעוות. ובתור שכזה, לכאורה, הוא שייך לעניין הזה של עזיבת החטא. זה הידור בעזיבת החטא. מדרגה. אבל זה הידור בעזיבת החטא. אפשר להוסיף, אגם שהרבנו יונה אומר, וראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הוידוי, כדי שיתרצה בוידויו, ומכלל דבריו, כמו שאמרנו, אנחנו שומעים, וראוי, אבל בדיעבד, זה לא מעכב, אבל הסברה נותנת, שאם זה בכלל עזיבת החטא, כמו שאמרנו, זה ניתוק העתיד מהחטא, לכן אני צריך לתקן את המעוות, להחזיר את מה שלקחתי, או לשלם את מה שהזקתי, או לבקש מחילה על מה שפגעתי. זה בגדר תיקון המעוות. אבל, וגם אם זה לא נעשה קודם הוידוי, כמו שאמרנו, מדויק בדברי הרבנו יונה, שזה יכול, גם אם זה נעשה אחר כך, מועיל בדיעבד. אבל כל זה בתנאי, שבאמת האדם הזה גם לפני הוידוי כבר עזב את החטא. הוא החליט שהוא לא יעשה את זה יותר. הוא עדיין לא השיב. הוא עדיין לא השיב. הוא עדיין לא ביקש מחילה. אבל ההחלטה שלו היא לבקש. ההחלטה שלו היא להחזיר.
הוא עדיין לא עשה את זה.
אבל גם אם זה לא, יש מקום לומר שזה לא נקרא לעזוב את החטא. אם האדם הזה עדיין לא החליט להחזיר את הגזל שהוא גזל, או את הנזק שהוא הזיק, או לבקש מחילה על מה שהוא פגע, זה גם לא בגדר עזיבת החטא. כל מה שמדויק בדברי הרבינו יונה, שזה יהיה בגדר תיקון המעוות, גם בדיעבד אם זה יעשה אחר הבידוי, זה בתנאי שגם לפני הבידוי, לפני שהוא התוודע, הוא גמר בדעתו. גמר בדעתו לעשות את הדברים. ביום הכיפורים גם זה לא יועיל. ככה משמע כמו שאמר. ביום הכיפורים, לכאורה גם זה לא יועיל. גם זה לא יועיל. וידוי של יום הכיפורים, בעבירות שבין אדם לחברו, לא מועיל אפילו בדיעבד. אם אחר כך הוא יחזיר. כך מדויק מדברי הרבינו יונה. והביאור בדברים מובא הפחד יצחק של רבי יצחק קוטנר זכרונו לברכה. יש מצווה של ואהבת לרעך כמוך. לפי חלק מהראשונים זהו האיסור, זהו היסוד לאיסור להזיק את חברו. ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתה לא מזיק לעצמך, כל מה דסני הלך, לחברך לא תעביד. זהו יסוד האיסור להזיק לחברו. ואהבת לרעך כמוך. אמר הוא כך, במצווה של ואהבת, הרי טבעו של האדם, התורה מצווה עלינו ואהבת לרעך כמוך. טבעו של האדם שכשהוא אוהב מישהו, זה לא רק שהוא אוהב אותו, האהבה שלי אליו גורמת לכך שאני ארצה גם להיות נאהב על ידו, שהיחס שלי אליו יהיה גם היחס שלו אליי. זהו טבעו של האוהב. כשאדם אוהב, זה לא רק שהוא אוהב את השני, הוא רוצה, האהבה שלו יוצרת מצב שהוא רוצה גם להיות נאהב על ידו. אז כשהתורה מצווה ואהבת לרעך כמוך, אז זה לא רק שאתה תאהב את החבר, אלא שאתה תרצה גם להיות נאהב על ידו. זה חלק, כיוון שזהו טבעו של האדם, הרי על כך התורה מצווה. אמר הוא, אם כך, כשאדם פגע בשני, אז הפגיעה היא בשני המישורים. כשפגעתי בו, ראשית, עברתי על ואהבת לרעך כמוך. כך לא מתנהג אוהב. אבל כשפגעתי בו, יצרתי מצב של כנגד. הרי אם אני פוגע בו, כמה עם הבנים לבנים? הוא מחזיר את הכנגד. אלא אם כן הוא מלאך. אז כשאני פוגע בו, אז יש גם את את התרומת שכנגד, על עצם הפגיעה. ממילא הפגיעה היא בשני המישורים. גם במישור של החובה שלי לאהוב, וגם במישור של הכנגד. שהרי הוא עכשיו, יש לו כבר טענה, למה הוא כועס עליי? למה הוא בתרומת עליי? כי פגעתי בו. אמר הוא, כך אפשר להסביר, כך אפשר להסביר את מה שאומרת המשנה, אף על פי שנתן לו, אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו. כשהחזרת לו את הממון, תיקנת את מה ששייך לצד שלך. אתה חיסרת אותו, אתה גזלת אותו, אתה הזקת אותו. כך לא מתנהג אוהב, כמו שאמרנו. אבל נדרשת ממך בקשת מחילה, מדוע? משום
הרי כשאתה פגעת בו יש לו היתר להתרעם עליך. אומרת המשנה, גם את היתר הזה, גם אתה צריך, אמרנו, לא רק להיות אוהב אלא גם להיות נאהב. אבל כשאתה מתנהג כך אז אתה לא נאהב. כשאתה מבקש ממנו מחילה, המחילה נועדה כדי לבטל את היתר התרעומת, לבטל את היתר. ככה הוא מתרעם ביתר, פגעתי בו. המחילה נועדה, או בקשת המחילה נועדה לבטל את היתר התרעומת. וחידוש גדול נאמר על בסיס ההנחה הזאת, מובא בשם רב ישראל סלנטר, שהסתפק בשאלה הלכה למעשה. כתוב ברבנו יונה, ראינו, וכן אם צייר את חברו, הציק או ילבין פניו או סיפר עליו לשון הרע. אדם סיפר לשון הרע על מישהו, אבל ההוא לא יודע בכלל מה שאמרתי עליו, זה לא הגיע לאוזניו, אני עברתי עבירה, אבל הוא לא יודע מה שאני סיפרתי עליו. האם מחובתי במקרה כזה ללכת לבקש ממנו מחילה? שהרי כשאני אספר לו הוא ודאי יצטער. נו, אז עכשיו צריך לשקול, אולי עדיף שלא אספר לו. נו, אבל אם אני לא אספר לו, הרי כתוב ברבנו יונה, וכך גם כתוב ברמב"ם בהלכה, וכך כתוב גם ברבנו יונה ובהלכות יום הכיפורים, אז לכאורה לא יתכפר לי, אין כפרה. גם הלשון הרע צריך כפרה, אינו נמחה לו עד שיבקש ממנו. אז מה יעשה אותו אדם? אז בשם רבי ישראל סלנטר אומרים שעדיף לא לספר. מה, אתה תגרום לו צער עכשיו? איזה יתר יש לך לגרום לו צער עכשיו? אמר הוא, שיכול להיות שאתה לא צריך לספר. לא שלא תספר לו בגלל שאתה אנוס, כי אתה לא יכול לגרום לו צער. שהרי כל החובה לספר, כמו שאמר, כל החובה לבקש מחילה, לפי ההגדרה שהגדרנו קודם, ממה היא נובעת? מצד העובדה שכשאני פוגע באדם, אני נותן לו יותר להתרעם עליי. המצווה של ואהבת לרעך כמוך, אמרנו, היא לא רק להיות אוהב, אלא גם להיות אהוב על השני. אבל כשאני מתייחס אליו כך, אז ממילא כמיים הפנים לפנים, יש לו יותר להתרעם עליי. אז אני צריך לבטל את היתר, לבקש ממנו מחילה. אבל כל זה, יש לו יותר להתרעם אם הוא יודע מה שסיפרתי עליו. אבל אם הוא לא יודע מה שסיפרתי עליו, אז אין לו יותר להתרעם גם. אז יש מקום לומר שאין צורך במקרה כזה לבקש מחילה. על כל פנים, זהו לכאורה הגדר במשנה ובבא קמא. אבל במשנה ביומא כתוב, עבירות שבין אדם לחברו אין יומא כיפורים מכפר עד שירצה את חברו, שנאמר, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אז באמת יש חלק מהפרשנים שלומדים, איך לומדים מהפסוק הזה? כל חטאותיכם לפני השם. מכל חטאותיכם לפני השם, החטאים שלפני השם. אבל עבירות שבין אדם לחברו, כן, הם לא לפני השם. אבל קשה מאוד להסביר כך. הרי הלשון של המשנה, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, משמע שכשירצה את חברו באמת יום הכיפורים מכפר. אלא מה? חסר בלפני השם. אם אתה לא מרצה את חברך, כדי שיום הכיפורים יכפר צריך להיות לפני השם. לפני השם. אם אתה לא מרצה את חברך, חסר בלפני השם. זה לא לפני השם. מה הפשט? אז לכאורה הפשט הוא כך. מצאנו את המושג לפני השם בתורה, מצאנו בכמה הקשרים. בכולם, פרט לפסוק הזה, הם הקשרים שמציינים עדיפות של מקום. וסמך את ידו על ראש העולה לפני השם. אומרת הגמרא בסבוכים, אין סמיכה בבמה. במה זה לא לפני השם. במה, במת יחיד, זה לא לפני השם. אין סמיכה בבמה. מצאנו שלפני השם נאמר כדי לציין שזה צריך להיות בקודש הקודשים. יש מצבים שכלפיהם אנחנו אומרים שגם בהיכל זה לפני השם. יש מצבים שאפילו בעזרה זה לפני השם. יש מצבים שאפילו בירושלים זה לפני השם. אבל עם כל מקום, המושג לפני השם מציין קדושה של מקום ביחס למקומות אחרים. המקום הזה הוא לפני השם. אבל מה כאן? מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. מה זה לפני השם כאן? אומרת המשנה, כל עוד הוא לא מרצה את חברו, הוא איננו לפני השם. זאת אומרת, יוצא כאן שיש מדרגה מיוחדת, שאותה אפשר להשיג רק באמצעות הריצוי של החבר. כי אחרת זה לא לפני השם. ואין כפרת יום הכיפורים אלא לפני השם, כשנמצאים לפני השם. כאן אנחנו כבר מתחילים לשמוע. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. המשנה הרבה כמה כתובה, עד שיבקש אימנו. שם נדרשת הבקשה, כי כמו שאמרנו, כל העניין הוא רק לבטל את היתר של התרעומת. זה כל המטרה. אבל ביום אנחנו שומעים ריצוי. יש ברבנו יונה גם כן. הרבנו יונה אומר, אחד מהעיקרים שהוא מדבר עליהם, אומר הרבנו יונה, ועוד התפלל בעל התשובה אל השם בעיקר ה-15 למחות כאב שאב וכענן חטותיו ושיחפוץ בו וירצהו ויעתר לו. יחפוץ בו הקדוש ברוך הוא וירצהו ויעתר לו. אומר הרבנו יונה, ממשיך, אני לא אקרא את הכל, ותאוות הצדיקים מן ההצלחות להפיק רצון מהשם ושיחפוץ בהם, ורצונו החיים הקיימים והאמיתיים והאור הגדול הכולל כל הנעימות, כמו שכתוב, חיים ברצונו, ונאמר השם אלוקים צבאות השיבנו האר פניך, האר פניך ונבשר. אומר הרבנו יונה, זה מה שמצאנו אצל דוד המלך. דוד המלך במזמור התשובה שלו בנון א', אומר שם דוד, השיבה לי ששון אישך ורוח נדיבה תשמחני. מה פירוש השיבה לי ששון אישך? הרבנו יונה אומר, השיבה לי ששון אישך, הפירוש הוא להיות לפניך. להיות לפניך זה מדרגה, זה לא מעכב, זה מדרגה. אבל ביום הכיפורים זה מעכב. זה הפירוש לפני השם. פירוש לא בתשובה רגילה שבין אדם לחברו, שם כמו שאמרנו מה שנדרש זה ביטול היתר התרומת, להחזיר את המצב של ואהבת לרעך כמוך למקומו, תיקון המעוות. ביום הכיפורים אז נאמרה הלכה שיום הכיפורים מחפר לפני השם. זה סוג כפרה מיוחד. צריכים להיות לפני השם. כשצריכים להיות לפני השם צריך ריצוי. צריך ריצוי. צריך ריצוי. מה זה ריצוי? ריצוי זה אור פנים. עד שירצה את חברו. אור פניך כי רציתם. ריצוי זה אור פנים, הארת פנים. אומרת המשנה, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. מדוע נדרש האור פנים? משום שלפני השם, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה היסודית שקיימת ביום הכיפורים, עיקר עבודת יום הכיפורים כתוב בתורה במפורש, מעשה הקטורת, הקטרת הקטורת לפני ולפנים, עבודת הכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים לפני ולפנים. עבודת הכהן הגדול אין אפשרות להאריך. הקטורת כידוע 11 סמנים היו בה, כולם מדיפים ריח טוב, פרט לאחד, החלבנה. אבל צריך גם את החלבנה. אם חסרה חלבנה, חסר בעבודה. זה לא העבודה. עבודת הקטורת היא איחוד של כל הכוחות. ריצוי יום הכיפורים. המדרגה שלפני השם, כדי שיום הכיפורים יחפר, צריך מצב של ריצוי של בן אדם לחברו. וריצוי זה אור פנים. זה לא רק בקשת תשובה. זה לא רק בקשת תשובה. זה לא רק בקשת מחילה. זה הערה. הערה של פנים. כדי שתהיה אחדות. משום שכשיש אחדות, יש מציאות שלפני השם. לפני השם זה תנאי בכפרת יום הכיפורים.